ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות. הפודקאסט של נורית קנטי וצביקה קליין.
שלום צביקה קליין.
שלום נורית קנטי, מה שלומך?
שלומי מצוין, פרק חמישי של עם ישראל לייב, גשר ליהדות התפוצות. כן.
לגמרי, חמסה, נכון?
הפעם דווקא משהו שאולי אתם כן מכירים, כי זה ויכוח שהתלהט באופן ככה די סוער, כי בדרך כלל צביקה אין הרבה דיונים על יהדות התפוצות ברשתות החברתיות, נכון. או בכלל גם לא בתקשורת הממוסדת, ופתאום הופיעה חברת כנסת טרי, בכחול לבן, חברת הכנסת תהילה פרידמן בכנסת, ואחרי איזשהו דיון בוועדת הקליטה והתפוצות, צייצה ציוץ בטוויטר שכאש בשדה קוצים העיר מאבק פנים ישראלי משמעותי. רוצה לקרוא את תוכן הציוץ?
סבבה, אז כעת בוועדת הקליטה דיברתי על כך שבארצות הברית צריך למכור כליה. כדי לשלוח ילדים לבית ספר יהודי. אם מדינת ישראל תסייע בנושא הזה, זה עשוי להביא לצמצום ההתבוללות. השלב הבא שאנו צריכים לכוון אליו הוא שיתוף יהדות התפוצות. היא מדברת אחרי זה על עניין של חוק שהיא מקדמת של היוועצות, שאפשר לדבר על זה אולי בתוכנית אחרת, אבל וואו, ממש כאילו... עכשיו, אבל אני רק רוצה לתקן את דברייך בטוויטר. כן, זאת אומרת, אנחנו באיזה, כן, בברנז'ה קצת, כאילו בעיתונאים, פוליטיקאים, איזשהו... מעין בועה כזאת, השאלה אם זה פרץ, לא יודע, אם זה פרץ מעבר.
אז קודם כל נאמר שאנשים שנושא יהדות התפוצות יקר לליבם, הנושא הזה הגיע אליהם, וזה קרם להם להביע דעה. וחוץ מזה, זה פרץ למקור ראשון, כי אחד בשם צביקה קליין חיבר על זה מאמר. בעצם הדיון הוא עזוב את הסערה. בסופו של דבר, הדבר הזה בער הרבה זמן מתחת לפני השטח, ותמיד כשמדברים עם אנשים על יהדות התפוצות, אז הדיון הוא תמיד כזה, או מה אנחנו צריכים אותם, או מה הם רוצים איתם, למה הם מתערבים לנו, נכון. כי יש להם גם עמדות פוליטיות, והרבה פעמים הם תורמים או תרמו בעבר, לפני ימי הקורונה, הרבה כסף לכל מיני פרויקטים חברתיים, וגם פוליטיים פה בחברה הישראלית. וכאן נולד בעצם דיון על משהו שהישראלים לא כל כך רגילים לו, וזה ציפייה של חברת כנסת, שמדינת ישראל תעביר אליהם כסף, שזה משהו שאנחנו לא כל כך יודעים לחבר לנושא של יהדות התפוצות.
נכון, וזה מעניין אגב שהיא קיבלה ביקורת מכל הכיוונים, זאת אומרת, זה לא רק כאילו מפלגה ספציפית ש, או לא יודע, או סוג מסוים של אנשים ש, שביקרו אותה, היא הותקפה מכל עבר, גם בדברים, עניינים שהם באמת לא מהותיים ולא, לא יודע, ענייניים, נקרא לזה ככה, אבל אני חושב שזה באמת, כמו שאמרת, זה חשף את מה שאנשים חושבים, בטח בתקופת הקורונה. עכשיו, אני יכול להבין, כאילו, באמת אני יכול להבין, וואלה, אנחנו במצב
כלכלי.
קשה, קשה, כל כך קשה, ובאמת, כאילו, אין מה להרחיב, מצד אחד. מצד שני, הרבה מאוד, זאת אומרת, גם מומחים כלכליים, וגם אנשים שעוסקים בנושא, אומרים, אוקיי, זאת אומרת, גם אם אנחנו ניתן להם עכשיו מיליארד שקל, או לא יודע מה, זה לא מה שישבור אותנו עכשיו.
לא, אבל בסוף הסוגיה היא, האם מדינת ישראל... כן קורונה, לא קורונה, במצב כלכלי קשה או במצב כלכלי של סגסוג ופריחה, צריכה להשקיע כסף עבור חינוך יהודי ביהדות התפוצות.
אני אומר שכן. זאת אומרת, אני קצת קיצוני אולי, אפשר להגיד, אבל אני באמת מאמין שא', לא היה לנו פה כמעט כלום בלי יהדות התפוצות, אז ברור שהחלוצים הקימו את המדינה והציונות, ברור, אין ספק, אבל לא היה לנו... כסף לכלום. כתבתי במאמר שאני בתור ירושלמי, כל ביקור שלי בבתי החולים של הדסה בירושלים, אין סנטימטר של קיר בלי איזשהו שלט
שם
קטן.
שם של איזה מישהו מארצות הברית.
כן, וזה לא אנשים עשירים. ברור, הבניין יהיה על שם מישהו עשיר, אבל אנשים באמת פשוטים ששמו את הסכום הסמלי הזה באופן, לא יודע, חודשי או שנתי.
אוקיי, אז מה תגיד לאלה שאומרים, ודווקא לא אני, כי גם אני חושבת שצריך לסייע, ואני חושבת שצריך להשקיע בחינוך יהודי. אני חושבת שאולי החינוך צריך להיות יותר מוכוון ציונות וקשר לישראל, אבל בגדול אני בעד מעורבות ממוסדת בחיי היהודים שם. אבל מה תגיד על אלה שאומרים, אתם רוצים חינוך יהודי, אתם מתקשים לספק אותו לילדים שלכם שם, אתם רוצים להיות יהודים, אז יאללה, יש מדינת יהודים, קחו את הפקלות.
זה הטיעון אבל הכי כאילו, זאת אומרת, הכי קל והכי פופולרי. אני הרבה פעמים אומר לאנשים שבתור בן לעולים, שאלה בתור ילד, אבל שמי שלא יגר אף פעם לא באמת יבין מה זה להגר, וזה דבר כל כך קשה, באמת כל כך לא פשוט, וגם יש לי את ההסתכלות שהיא באמת של כמו בבל וירושלים, של תקופות אחרות של העם היהודי, שבסוף התלמוד הבבלי, היהדות, זאת אומרת, הספר היותר, שיותר נסמכים עליו מאשר התלמוד הירושלמי, הוא בכלל מעיראק, הוא לא מפה, זאת אומרת, היו תקופות שבהן הגלות הייתה אולי אפילו מרכז רוחני יותר גדול, ויש המון המון דברים שגם נשמע עליהם אולי בהמשך, שאנחנו יכולים ללמוד מהם, אבל אנחנו חייבים לסייע להם, אנחנו חייבים לתת להם את התמיכה הזאת, כי א', בגלל שהם נתנו לנו, ב', בגלל שאנחנו המדינה היהודית, וזה חלק ממה שזה אומר להיות מדינה יהודית, זה להשקיע בהם.
וג', בגלל שבסופו של דבר, מי אמר שהדבר הנכון ביותר עבור מדינת ישראל זה שכל היהודים יהיו פה? להפך, אני טוענת שמבחינה אסטרטגית אפילו, מדינת ישראל צריכה פיזור של היהודים בכל מקום, אפילו לא רק בארצות הברית, אלא בעוד מדינות ובעוד יבשות, ולהיות קהילות חזקות במקומות שלהם, כאחד התנאים לקיומה של וביטחונה של מדינת ישראל.
נכון, אגב, אני חושב שתהילה גם הביאה דוגמה מאוד לא טובה, וזה החינוך היהודי, כי חינוך יהודי, מי שמכיר, ושנינו מכירים את זה היטב, יכול לעלות גם 40 אלף דולר לילד לשנה בתיכון באזור ניו יורק, זה משהו שהוא בלתי נתפס. אני מכיר משפחות שמדברות על אם יהיה להם עוד ילד, וזה חלק מהשיקולים. זאת אומרת, זה באמת, זה עניין לא פשוט.
טוב, גם לזה אנחנו נראה בהמשך שיש עוד פתרונות, אבל אני רוצה, צביקה, כן לנזוף בך, כי אני קראתי את המאמר שלך במקור ראשון על הנושא הזה.
וכעסת עליי.
כעסתי, למה כעסתי? בגלל שיש איזשהו טבע עכשיו בכל נושא, בכל ויכוח, גם כזה שזה לא קשור אליו בכלל, דחוף את הוויכוח בין ימין ושמאל. Mm-hmm. אז השמאלנים הם נגד והימנים הם בעד, ואני א' חושבת שאין בכלל מקום לדבר הזה. אני מכירה הרבה שמאלנים שהגיבו, או אנשים שהם נגיד מרכז שמאל או ליברלים יותר, שהגיבו לתהילה, לכי חפשי ומה פתאום אנחנו צריכים לשלם. לעומת זאת, הרבה מאוד אנשי מרכז שמאל שחושבים שהקשר שלנו איתם חשוב, ולראיה, גם יושב ראש הסוכנות היהודית עצמו, אי אפשר שלא לומר שהוא מרכז שמאל. ומצד ימין יש את אלה שיגידו, יש אותך, שתומך נלהב בזה, ויש אנשי ימין אחרים עם כיפה על ראשם, שיגידו מה פתאום שיעלו לארץ ושום סיוע ושום דבר, אז זה בכלל לא נראה לי עניין פוליטי.
אז זהו, אני אגב לא טענתי שתקפו אותה או מימין או משמאל, אלא טענתי שתקפו אותה גם מימין וגם משמאל, זאת אומרת, וזה משהו שאולי, כאילו כן, שזה מכעיס אותה, כי אני מסכים איתך.
פשוט לא נראה לי שכאן העניין של ימין ושמאל הוא רלוונטי.
ונכון, ובהסתמסויות בינינו, אני אמרתי לך שאני מסכים איתך בהיבט הזה, שלפעמים אגב אנחנו נסחפים לטרנדים מסוימים שהם, כן, שאנחנו רגילים שכותבים עליהם, וגם העניין הכותבי הזה שאני סולד ממנו, וזה מכעיס אותי ומעציב אותי, כל העניין הפוליטי, ואני מתרחק כמו מאש מפוליטיקה, ובגלל זה אני לא עורך תוכנית פוליטית, כמו שאת עושה, אבל את צודקת, זאת אומרת, זה באמת לא עניין של ימין שמאל, בטח פה, כי באמת ראינו שתקפו אותה מכל עבר. אני רק אגיד שאשתי, שרבנו פעם על הנושא של האם נשקיע כסף בחינוך יהודי, היא אמרה לי, היא התעצבנה עליי, ואז היא חזרה אליי עם רעיון מעניין. היא אמרה, אני מוכנה, היא השתכנעה, אני מוכנה, כן? שמדינת ישראל תקים קרן הלוואות לחינוך יהודי, כן? להורים שמתקשים, ובתמורה שהם יעשו שנת שירות או שנות שירות בישראל אחרי התיכון.
וואלה, רעיון לא רע.
נכון?
אחלה פרויקט, ויש בטח עוד הרבה מאוד רעיונות, כן? עיקר הנושא של, עיקר התוכנית שלנו היום, פרק 5 של עם ישראל לייב, יוקדש לסוגיה הזו של החינוך היהודי, והאם מדינת ישראל צריכה לתמוך, וזאת שאלה כבדת משקל. בוא נתחיל. רגע לפני שאנחנו מדברים עם יושב ראש הסוכנות היהודית, יצחק בוז'י הרצוג, אנחנו כן רוצים להציג שניים ממחוללי העמדות העיקריות בנושא הזה, כי בכל זאת צביקה ואני יכולים לחפור הרבה בנושא.
אנחנו לא חברי כנסת.
כן. אז הנה חברת הכנסת תהילה פרידמן, מחוללת הסערה.
במשך 72 שנה, ישראל הייתה הפרויקט של העם היהודי. אנחנו מאוד רגילים, וזה מובן לנו מאליו, שבכל משבר, ביטחוני, כלכלי או חברתי, הם שם בשבילנו. כרגע אנחנו בנקודה בזמן שהעם היהודי חייב להפוך להיות הפרויקט של ישראל. הם זקוקים לנו. העם היהודי נפגע קשה מאוד מהקורונה. אפשר לראות בקלות שאחוז המתים היהודים במגפה גבוה בהרבה מאחוז שלהם באוכלוסייה במדינות השונות. ומעבר לכך, ואולי יותר מכך, מבחינת קריסת המוסדות, בתי הספר, המרכזים הקהילתיים, בתי האבות, כל המוסדות היהודיים בנויים לגמרי על פילנטרופיה. הם נסגרו כולם בזמן משבר הקורונה וקשה להם מאוד להיפתח מחדש. יש לזה השפעה ישירה על ההמשכיות היהודית, כיוון שעבור עשרות אלפי אנשים, הקשר למוסדות האלה, היותם חלק מקהילה יהודית, זו הזהות היהודית שלהם. כן, אני חושבת שמדינת ישראל צריכה להשקיע בחינוך היהודי בתפוצות. יש לנו גם אינטרס בסגסוג ובהמשכיות של העם היהודי, וגם זו הצדקת הקיום שלנו. אנחנו מדינת העם היהודי. יש עם יהודי, והוא הפרויקט שלנו. אנחנו היינו הפרויקט שלו, ועכשיו תורנו.
ומנגד, או חצי מנגד, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון.
זה לא שאני מתנגד וחושב שאנחנו לא צריכים לעזור לאחינו מעבר לים בגולת ארצות הברית, כי גם אנחנו בישראל מתמודדים עם משבר כלכלי וכי עניי ערכה קודמים ועוד. לא כי אני חושב שהם צריכים לעלות ארצה, ולמה אני זה שצריך לממן את אלו שבחרו לחיות הרחק מאיתנו. ולא כי אני מקנה, כי אני מקנה. אני מקנה מאוד במערכת החינוך הפרטית, היוקרתית והמדהימה שהם פיתחו שם. כל הכבוד. בגלל שאני אוהב אותם, ובגלל שאני מבין שיהדות ארצות הברית נמצאת באחת משעותיה הקשות לנוכח גילויי אנטישמיות מתפרצים, וממשבר קהילתי של התבוללות ואיבוד הקהילתיות, אני דורש ומצפה מעשירי ארצות הברית להתחיל ולעשות לעצמם. התמיכה והסיוע שמגיעים אלינו מעבר לים היא מבורכת, אבל לא מספיק לתרום רק ליהודים הרחוקים באומת הסטארט-אפ ניישן, אלא הגיעה העת לתרום לקהילה ולבנות קהילה, שנשענת על חינוך זמין ואיכותי וזול יותר לכל חבריה. כל עוד כמובן חבריה בוחרים לגור בצפון אמריקה המעתירה או בחוף המזרחי ועוד לא הצטרפו אלינו בישראל. יהדות ארצות הברית חייבת, למען עצמה ולמען העתיד, לגלות עצמאות ולפתוח את הכיס למען החינוך של ילדיה והמשך העתיד הקהילתי. אנחנו לא צריכים לעזור לה, כי היא צריכה לרצות לעזור לעצמה.
טוב, אז מי אם לא יושב ראש הסוכנות היהודית, הוא האיש הנכון לדבר על הוויכוח הזה בינינו צביקה.
הוא קיבל שדרוג, אשכרה.
ראית מה זה?
כן.
יצחק הרצוג, בוז'י, שלום.
שלום, שלום לשניכם. אתם מומחים לא קטנים בעם היהודי, כל הכבוד לכם.
לומדים מפרק לפרק.
יום-יום אני לומד דברים על העם המופלא שלנו.
מה למדת היום אגב?
במקרה היה לי עכשיו סיפור עם הקהילה היהודית בהודו. זה היסטוריה, ואתמול מישהו דיבר איתי על יהודים באינדונזיה. כל פעם אני לומד דברים מרתקים חדשים.
האמת היא שעניין של חינוך יהודי הוא באמת רלוונטי לכל קהילות היהודיות בעולם, אבל אנחנו כן, נראה לי בשיחה הזאת, נתמקד יותר, לפחות בהתחלה, בארצות הברית, כי אותו ציוץ מעורר תגובות זעם של חברת הכנסת פרידמן, תייחס בעיקר ליהדות ארצות הברית. איפה אתה בתוך כל הוויכוח הזה, אם צריך או לא צריך לסייע להם לממן חינוך יהודי?
שאגב, אני רק אוסיף שאולי גם עשתה טעות בזה, שהתמקדה בארצות הברית, כי ישר אנשים אומרים, כולם עשירים, כולם זה, כן, כאילו קהילה גדולה.
קודם כל, צריך לזכור שזה כמעט אותו מספר יהודים בצפון אמריקה כמו בישראל. ולכן זה עם גדול, עצום ורע, ויש בו גם עניים מרודים וגם עשירים מופלגים. הדבר האמיתי הוא שתהילה פרידמן היא באה ממקום נכון, במובן זה שהיא אומרת, אנחנו כמדינת הלאום של העם היהודי צריכים לפרוס את כנפינו ולחסות את כל העם היהודי. אנחנו צריכים לעבוד לא רק אבן שואבת, אלא גם להושיט יד לאחינו ואחיותינו בתפוצות. עכשיו, אנחנו, הסוכנות היהודית, הארגון היהודי הגדול ביותר בעולם, עושים זאת יום יום שעה שעה גשר, ואנחנו רואים ממש בתמונת רנטגן את המצב של הקהילות היהודיות. לדוגמה, אנחנו במשבר הזה הקמנו קרן מיוחדת שנותנת הלוואות ללא ריבית כמעט לקהילות, כלומר הלוואות מיוחדות ונוחות.
אבל לאיזה צורך?
לקהילות, רגע, והקרן הזאת חילקה עשרות הלוואות במיליוני דולרים, ואז גילינו בעצם את תמונת המראה של מה שקורה בקהילות, קהילות משותקות, לא מתפקדות, בתי כנסת סגורים, גני ילדים, בתי ספר ומוסדות חינוך מושבתים. זה גורם למצב שקהילות שבאות או מבוגרות יותר, או קהילות שהן ללא הון בסיסי, מה שנקרא endowment, איזה קרן שתשמור על פעילות הקהילה, הן ממוטטות.
האם הקרן הזו נועדה לסייע מה? ממש במזון או בפעילות רוחנית?
לא, הקרן הזאת הזרימה חמצן לקהילות משותקות. כמו שהקמנו, הסוכנות הקימה עם ארגון שנקרא עוגן, קרן להצלת עמותות בארץ. ארגונים חברתיים שלא מסוגלים לתפקד כי אף אחד לא מזרים להם כסף. זה בדיוק מה שקורה לקהילות. עכשיו, אתה רוצה לשמר חיים יהודיים, אתה רוצה לשמור על ביטחון חברי הקהילה, אתה רוצה לוודא שבתי הספר מתקיימים. אז הנה, אתן לכם דוגמה, קהילה של 2,500 יהודים, במקום באמת אחד מהשכוחי אל ביותר בדרום אמריקה. דיברתי איתם ערב פסח. הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע איך אני אחזיק את הבית ספר. כי כל בתי הספר היהודים הם ברובם פרטיים. המדינה לא נותנת שם גרוש. המדינות שבהם יושבים. אתה רוצה להבטיח את החינוך היהודי, אתה רוצה להבטיח את הדורות הבאים. זה עולה הון תועפות. הורים נמצאים בחלט, הורים מובטלים כמו בכל העולם. אין מי שיממן את בית הספר, אנחנו נמצאים במצוקה נוראית.
יפה, אז
מדינת ישראל, יש לה אחריות עודפת על אחינו ואחיותינו בתפוצות. היא תמיד עשתה את זה, לכן היא תמיד הלכה והצילה יהודים, תמיד מעורבת בהגנה על יהודים. מה לא? מדינת ישראל חייבת, בכלים מכלים שונים, להושיט יד. מה שהיא עושה, אגב, איתנו כבר כמה שנים, היא צריכה לחשוב איך ובאיזה צורה אנחנו שומרים על החינוך היהודי.
אז בואו ננסה לרדת קצת לרזולוציות.
אוקיי.
המדינה תמיד עזרה, אז זה משהו שהיה אולי אפילו נסתר מעיני הציבור, שלא היה הדבר הכי חשוב לציבור להתייחס אליו, ובזמן שלא היינו במשבר כלכלי כל כך משמעותי, זה באמת לא היה משהו שמעניין מישהו להתנגד. אבל כאשר נאמרת אמירה שאנחנו צריכים לעזור לחינוך יהודי בקהילות בחו"ל, לא משנה כרגע עם ארצות הברית או מדינות אחרות, בזמן שמדינת ישראל קורסת כלכלית, לא עניי עירנו קודמים?
בהחלט עניי עירנו קודמים, ואין בכלל עוררין. אבל אנחנו לא מדברים על סכומים שבמובן מסוים המדינה לא יכולה להתמודד איתם גם וגם. אנחנו באמת מדברים, את לוקחת את זה במכלול כולו, של תקציב מדינה של מאות מיליארדי שקלים. אם אתה לוקח ומקצה כמה עשרות מיליוני שקלים לחיזוק היכולת של בתי הספר היום בתפוצות לתפקד, או חיזוק או סיוע למעטפת הביטחונית של חלק מהקהילות לתפקד, זה דבר נכון, כי הצורך שלנו לשמור על עמנו כעם אחד גדול, מאוחד בכל רחבי תבל, הוא דבר הכי נכון, אגב, הוא
חלק... אבל יש הבדל בין ביטחון לחינוך.
מחישת מדינת הלאום של העם היהודי.
יש גם הבדל, כמו ש... וגם כמו בהמשך למה שנורית אומרת, בין כמו ש... ביטחון, כן, או סיוע, וגם עשרות מיליוני שקלים, זה לא באמת יעשה שינוי, זה פלסטר, אני משער, אם אנחנו מדברים על כל העולם.
טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים לפרק התהליך ארוך הטווח, כי זה באמת לא משהו שאתה יכול לפתור ביום.
לא, רגע, עוד לא סיימנו את השאלה, האם בכלל צריך, רק רגע.
אוקיי, אז את חוזרת לקורונה?
כן, לא, אני חוזרת לעכשיו, אני חכה לפני שנייה שאנחנו הולכים לתהליך ארוך הטווח. אנחנו מדברים עכשיו על מוסדות חינוך, שכשתהילה פרידמן, חברת הכנסת, עוררה את הדיון הזה, היא דיברה, אמרה שהם צריכים למכור כליה על מנת לממן לימודים שם, וכמובן שכרגע רבים אינם יכולים. היא מדברת על החינוך הפרטי המאוד מאוד יקר. אז השאלה א', האם מדינת ישראל צריכה לסייע ראשית בחינוך פרטי, ושנית, איזה סוג של חינוך צריך להינתן שם? איזה סוג של חינוך יהודי? אולי חינוך רק להכרת ואהבת ישראל? האם יהודי רפורמי או יהודי אורתודוקסי?
דווקא במובן הזה זה לא בעיה להתמודד עם הסוגיה הזו. בסופו של דבר, צריכה להבין, אנחנו מדברים על המון מוסדות. לנו למשל יש פרויקט שנקרא בתי ספר תאומים, אנחנו עם מאות בתי ספר תאומים בארץ ובחול ששומרים על קשר, לא משנה באיזה קבוצה או זרם מדובר, וזה דבר שמחבר נורא טוב, במיוחד היום בעידן הזום, בין תלמידים ישראלים לאחיהם ואחיותיהם בתפוצות וההפך. אבל המשבר הוא לא נוגע לדבר הזה, המשבר הוא נוגע ליכולת של הורים יהודים בכל רחבי תבל לממן חינוך יהודי. למה? כי רוב החינוך היהודי בתפוצות הוא פרטי. יש מעט מאוד מדינות שבהם זה מימון מדינה. אז ברוב המדינות, בוודאי בארצות הברית, זה פרטי. בגלל שזה פרטי זה יקר מאוד. משפחה עם שלושה ילדים לא יכולה לשלם 120 אלף דולר בשנה חינוך יהודי. ואז היא שולחת את הילדים שלה לחינוך כללי, וזה מייצר כמובן בעיה מבחינת עתיד הקהילה והחינוך היהודי בתפוצות, וגם מבחינת החיבור שלהם למדינת ישראל, עדיף שיהיה חינוך יהודי ציוני. אז לכן יש אינטרס למדינה לעשות את זה.
אני קיצוני, בסדר? אני קיצוני, ואני חושב שצריך להשקיע מאות מיליונים, אם לא יותר, דווקא בגלל הסיוע ההיסטורי והקשר והתמיכה שאנחנו כל כך מקבלים, שהיה די חד כיווני. האם לא מדינת ישראל צריכה לבוא ולהגיד שאולי גם החינוך יהיה ציוני יותר, או חלק מהתכנים ישולבו בחינוך שם?
אז אני אומר כך, ראשית, דבר נורא נורא חשוב, אנחנו מדברים על מיליוני בני אדם, ומיליוני בני אדם הללו הם מקור חוסן כוח של מדינת ישראל גופה כמדינת הלאום שלהם, וגם זה גם משהו, צורך אסטרטגי, זה באמת חלק מה... המעמד האסטרטגי שלנו בעולם, זה עובדת היותנו מחוברים לעם היהודי בכל אתר ואתר. דבר שני, יש פה עניין נורא נורא גדול, העלות בארצות הברית היא דמיונית. אתה מדבר על באמת סכומים דמיוניים. בשביל זה היה צריך לבוא עם איזשהו מהלך משותף גם למדינת ישראל, ובד בבד כמובן עם פילנטרופים יהודיים גדולים, כמו תגלית. מה זה תגלית? תגלית זה מימון של פילנטרופים יהודים חשובים מאוד, אבל ממשלת ישראל, רבותיי, שמה 100 מיליון שקל בשנה בערך בתוכניות האלה, אוקיי? והיא מביאה
אבל
לפה...
אבל שוב, בוז'י, זה הכרת...
קרוב ל-60 אלף צעירים יהודים בשנה.
והיא מביאה תיירות, והיא מביאה כסף לספקים ישראלים, והיא גם מביאה את הכרת ישראל. רגע, מביאה הכרת ישראל.
חיבור למדינת ישראל.
אבל לא, אז זה בדיוק השאלה, האם חינוך יהודי הוא חיבור למדינת ישראל? לא בהכרח.
ברור שהאם המדינה מממנת, זה חייב להיות משהו שהוא בעל מאפיינים ציוניים מובהקים, זה אין עוררים בכלל.
אז יש איזה מישהו שבודק לאן מופנה הכסף?
כן, זה לא בעיה. כל התוכניות היום הן בבקרה מלאה. אם יש תוכנית של מורים, זה רק מורים בבתי ספר ציוניים, ויש תוכניות מורים בכל העולם. אין החלטה עקרונית, היסטורית של ממשלת ישראל ללכת למהלך מהסוג הזה. אולי בעתיד, מה שנקרא, על ציר זמן, זה באמת היה דבר נכון לעשותו. דרך אגב, היו לי הרבה אנשים שבאו אליי מודלים, תראה למשל את הלסה פרנסז, יש בתי ספר של עמים אחרים, לא רק הצרפתים, שפועלים בכל העולם, יש של ה-British Council וכל מיני גופים אחרים. יכול להיות שזה דבר נכון באמת לשקול אותו.
השאלה, אם כבר המדינה הולכת להשקיע באמת כסף על מנת לסייע לקידום החינוך היהודי בתקופה הזאת, אז אם לא פשוט לא לשחק על פי התנאים שם שמגדירים את זה שהחינוך היהודי הפרטי עולה הרבה מאוד כסף, אלא לייצר באמת מסגרות כמו שאתה מציע, מסגרות שהן יותר זולות, הן לא המשמשות כבית ספר המלא, אלא אולי רק איזשהו חוג אחר הצהריים, או בית ספר שהוא יותר ציבורי, או משהו שאם המדינה מממנת, אז לפחות שתייצר משהו שהוא גם יותר שווה כלכלית, וגם מאפשר אולי לשתות בתכנים.
רגע, אני אומר שני דברים. בתי ספר שמלמדים עברית, יש מודל בארצות הברית כבר שמגיע לכמה עשרות, זה צ'ארטר סקול, דיינו המדינה מממנת, וכל בית הספר מתנהל בעברית, אבל הוא פתוח לכולם.
היברו פאבליק, אנחנו נשמע עליהם בהמשך.
כן, בדיוק. מה שעשה מייקל שטיינהארט והקרן שלו. הדבר השני זה שיש את תנועות הנוער הציוניות, אחד הדברים המופלאים בעולם היהודי, אבל זה בעיקר מחוץ לארצות הברית. והמדינה בכלל לא מממנת את הדבר הזה, וכן, בסכומים קטנטנים יכול להרביץ המון אהבת ישראל ותורה, כי אין להם מספיק לובי פוליטי, אני אומר את האמת.
כי תנועות הנוער בסוף מביאות הכי הרבה עולים לישראל גם, זאת אומרת, הכי ציוניות, הכי...
היה חיוני שתנועות הנוער הציוניות יקבלו תמיכה מהמדינה, ובאמת אנחנו מדברים על מיליוני שקלים בודדים. והדבר השלישי זה מחנות הקיץ. בארצות הברית בוודאי, זה המקום שבו הצעיר היהודי רוכש את זהותו היהודית. אנחנו, הסוכנות היהודית, כל שנה שולחים כ-1,500 שליחים למחנות הללו בקיץ. זה דברים מדהימים, לצערי, וזה הדבר שהכי מדהיג אותי במשבר הזה. השנה כל המחנות, כמעט כל המחנות, סגורים. זה אומר שיש לנו היום בכלל דור שלם של צעירים יהודיים שלא הולכים לא לבית ספר יהודי בגלל שהכל סגור, לא למחנות קיץ יהודיים כי הכל סגור, לא לבתי כנסת בשבתות, בוודאי לא בחגים הבאים עלינו לטובה. זה דברים שהחוויה היהודית הטבעית, שהיא זאת שמספקת מטען רוחני לכל החיים, הם לא יחוו אותו אותה בשנה הקרובה. זה מאוד מטריד אותי, מאוד מתיין התוצאות.
ולמה שלא תוציאו עכשיו אלפי שליחים לבתי הספר? זאת אומרת, להגדיל כאילו במאות האחוזים.
אמריקה מונעת כניסת זרים. זה עסק מאוד מורכב. את השליחים שלנו אנחנו בהחלט עושים מאמץ ולשלוח, אבל זה מעורר המון קשיים. קהילות יהודיות אומרות, חכו רגע, אנחנו מחפשים פתרונות, איך בדיוק ומה. יש המון מגבלות היום של תנועה, לא סוד. כל הדברים האלה, משבר, זה משבר גלובלי, הוא ישפיע. לכן כמובן...
אגב, יש דרישה בכלל? זאת אומרת, אם לא הייתה, בוז'י, מניעת כניסה לארצות הברית ובעיה לטוס וכולי, הקהילות היו מעוניינות עכשיו לקבל בכלל שליחים חדשים מישראל?
בעיקרון כן, אבל הם נמצאות בלחץ גדול מבחינת הכנסות, מימון ותפקוד, ובחלק מהמקומות רוצים פחות. עולם, אנחנו חיים בעולם שכל החיים של כל אחד ואחד מאיתנו כמובן נתונים בסערה קשה, קל וחומר הקולקטיב הלאומי היהודי שלנו בעולם.
דיברת על ארגונים יהודים, ככה לקראת סיום, אבל אני אישית לא רואה איך הבתי ספר האלה והמוסדות האלה יחזיקו מעמד בלי התרומות, כשאנשים מובטלים. האם הם צריכים אולי להמציא את עצמם מחדש, בין אם זה החינוך היהודים, בין אם זה ארגונים היהודים, שחלקם קיימים מאות שנים?
זה לא פשוט, אתה צריך להחזיק, אתה מלא צריך להחזיק את המתקן, את הכיתות, את המורים, את ההבטחה. בסוף זה המרכז הפועם של הצעיר היהודי בתפוצות. זה בעיקר בית הספר, לעתים תנועת הנוער והג'ויס סנטר ובית כנסת. לא, הרי לסגור בתי ספר זה הכי קל, לפתוח אותם זה קשה מאוד. אלה מוסדות שבציפורניים נלחמים כדי לשמור את ההמשך החינוך היהודי והזהות היהודית. ואני חושב שצריך לעשות מאמץ לשמר את זה בכל דרך, במאמץ משותף של העם היהודי, בוודאי אלה הגורמים החזקים, הפילנטרופים החזקים בעם היהודי, ותאמינו לי, אני מדבר עם כולם ומגייס למען מטרות נעלות, אבל זה גם צריך לבוא עם
יואש ממשלת ישראל. עד כמה המשבר הזה הוא כבר מספיק ארוך, כדי שתהיה לך איזושהי פרספקטיבה, עד כמה הפילנטרופיה היהודית ניזוקה עם בכלל?
היא ללא ספק ניזוקה, אנחנו רואים את זה בכל הנתונים, אני יודע שאצלנו בסוכנות שעיקר המימון שלה הוא מהעם היהודי בכל רחבי העולם, יש לנו ירידה משמעותית בהכנסות, יש פגיעה קשה ותהיה פגיעה קשה בתקופה הנראית לעין בהכנסות מתרומות מהקהילות היהודיות והעם היהודי בכלל ותורמים יהודים, אין, המצב מאוד 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 מורכב.
יש לי ככה לסיום מחשבה. אתה התמודדת בעבר להיות לראשות הממשלה. במידה ותיאורטית, אנחנו משחקים פה משחק. אתה עכשיו ראש ממשלה, בקורונה אבל. איך מנהלים עכשיו את ה... איך מסייעים, מנהלים את המשבר מול הקהילות היהודיות בתפוצות?
ממשלה זה לא חד-חד ערכי. כלומר, זה לא רק זה ואין כלום. בתקציב מדינה נכון, אני באמת ובתמים חושב שהממשלה צריכה להקצות למשרד לענייני תפוצות ולמשרד החינוך, שהם בעיקר הכתובת לפעילות החינוכית בתפוצות. אני חושב שבהחלט אפשר לסגור עם משרד האוצר תמיכה תקציבית, קודם כל לתנועות הנוער הציוניות, לקרן מסוים, אני הייתי מבקש שזה יהיה יחד עם הקרן שלנו, כי היא כבר מכירה את המודל, להבות אותה או להכפיל אותה ולאפשר סיוע לקהילות לעבור את המשבר, לתת להם יותר חמצן, ולהתארגן בעבודה ארוכת טווח עם המסד שנקרא הפדרציות היהודיות, שזאת התשתית האמיתית של העם היהודי בארצות הברית, והיא תשתית מאורגנת, חזקה, שיכולה גם לגייס משאבים למהלך גדול מאוד שעוסק בחינוך היהודי.
היית מאמץ אגב את הדוח של, יוג'ין קנדל ומקסין פסברג, שממליץ, ממליץ, רק אגיד, 0.4% מהתל"ג של אם אני הבנתי נכון, כמיליארד שקלים בשנה להשקיע בתפוצות, ויוג'ין קנדל הכלכלן אומר שדווקא בקורונה הוא היה עדיין עושה את זה.
אז אנחנו מכירים את הדוח הזה היטב, אנחנו תומכים בהמלצה הזו התקציבית, אנחנו חולקים על הדוח בצורה מהותית, משום שהוא מתעלם לחלוטין, אבל ממש בצורה מוזרה אפילו מהמוסדות הלאומיים, מהסוכנות היהודית, ארגון שמובל על ידי התפוצות באמנה מיוחדת עם ממשלת מדינת הלאום. זה דבר מאוד מעניין שמוכיח את עצמו שוב ושוב.
למה הם מתעלמים מכם?
לא יודע, הם טענו שהדוח שלהם עוסק רק בממשלה ולא בארגונים חיצוניים. לי זה נראה מאוד מוזר, אני גם אמרתי את זה גם בישיבת הממשלה, שימצא את הקווים המנחים שהביאה השרה לענייני תפוצות עומר ינקלביץ', שאני תומך בהם, אבל בכל מה שקשור להתעלמות מממסד קיים, מתפקד ועובד טוב עם שורה עצומה של פרויקטים מול התפוצות, היה נכון וחד משמעית שאנחנו נהיה שותפים למהלכים שמומלץ עליהם בתוך הדוח.
טוב, אז אם היית ראש ממשלה, אז אולי הדוח היה נראה אחרת, נכון?
לא, אולי פשוט ההצבעה הייתה נראית אחרת. יצחק בוז'י הרצוג, יושב ראש הסוכנות היהודית, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות. טוב, אז באופן די צפוי, הוא חושב שצריך להשקיע בחינוך היהודי בחול. לא שחשבתי אחרת.
נכון, האמת היא שאני ציפיתי דווקא לא יודע, למשהו יותר... אני באמת, שוב, אני חוזר על הדעה שלי.
ציפיתי למשהו שיותר...
דרמטי אולי.
לא יודעת אם דרמטי, אבל יותר מחובר לסיטואציה ולעובדה שפה העם בישראל קורע תחת נטל הקורונה והנטל הכלכלי, וגם בהבנה, וגם אני וגם אתה בסופו של דבר תומכים בסיוע ישראלי ליהדות התפוצות, כן אולי צריך להרוז את זה בצורה מסוימת, כדי שהציבור בישראל בסך הכל יבין לאן הכסף שלו הולך.
גם לא הייתי מתמקד בארצות הברית, והוא צודק, הרצוג דיבר על קהילות קטנות יותר, שממש נלחמות על כל שקל או מה שזה לא לגמרי. אגב, אני רק רוצה להגיד על הסוף, אומנם זה קצת למטיבי לכת, אבל בעצם הייתה פה הקיצה של הרצוג לעניין הדוח שהוגש לממשלה, והוא שר על ידי הממשלה, שבעצם הייתה פה התעלמות מהמוסדות הלאומיים, וכנראה שזה לא סתם.
כן, יכול להיות שפשוט מחברי הדוח לא חושבים שהתפקיד של המוסדות הלאומיים חיוניים עוד.
או שהם היו מעדיפים לעשות את זה בעצמם, כן. כן.
טוב, תראה, אחד הדברים שעלו גם בריאיון, הדבר שאני חושבת שהוא בעצם פתרון מצוין למעורבות הישראלית בחינוך בארצות הברית, זה מה שדיברנו עליו, על ההיברו פאבליק, שזה בתי ספר צ'רטר,
נכון.
בתי ספר עם איזושהי ייחודיות, שהם בתי ספר ציבוריים בארצות הברית, יש כבר כעשרה כאלה, בתי ספר ציבוריים, לא רק לילדים יהודים, אבל שמלמדים בעברית, אין שם חינוך יהודי, יש שם חינוך עברי להכרת ישראל, והם בתי ספר ציבוריים לכל דבר. צביקה, כן. יש לנו כתבה על זה, בוא נשמע.
לשים את המצח על צבע ירוק. יפה מאוד, ירוק.
זהו שיעור מוזיקה בבית ספר ציבורי ברובע הרלם בניו יורק. כן, כן, לומדים שם ילדים. יהודים ולא יהודים, בני כל המינים, המוצאים, הדתות והצבעים, ממש כמו בכל בית ספר ציבורי בארצות הברית. אלא שזהו בית ספר קצת אחר, היברו פאבליק שמו. בית ספר צ'רטר, אחד מעשרה בתי ספר שהקימה הקרן של הפילנטרופ היהודי מייקל סטיינהארט. מנהלת קשרי החוץ בקרן ולרי חייטינה מסבירה.
יש לנו הזדמנות כמו צ'רטר סקול ללמד משהו מיוחד. אז לדוגמה, בתי ספר היברוד צ'רטר, אנחנו מלמדים עברית כשפה שנייה, אבל יש בתי ספר שמלמדים גם סינית או יוונית או עוד משהו מיוחד.
קמפוסים של היברו פאבליק לילדים מגיל הגן ועד כיתה ח' פועלים גם בברוקלין, פילדלפיה, ניו ג'רזי, וושינגטון ובערים נוספות ברחבי ארצות הברית. כולם ציבוריים, בכולם לומדים גם ילדים שאין להם שום קשר לישראל או ליהדות, אבל כולם, כבר בשנה הראשונה, לומדים בכיתות שנקראות על שם מקומות בישראל. כך פועלת כיתת חצרים ליד כיתת חיפה, תל אביב ואחרות. בכל כיתה תלויים דגל ומפה של ישראל. עברית מתחילים ללמוד שם מהיום הראשון.
א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ב' ב' י' וכ' ל' מ' נ' וס' אחר כך ע'
המורים, מסבירה ולרי, הם דוברי עברית שפת אם כדי להוציא תלמידים עם עברית מצוינת.
כל יום ילדים שלנו לומדים עברית, גם כאשר יש הזדמנות אנחנו גם מלמדים אותם מוזיקה, ספורט, אומנות בעברית, ובגלל שמלמדים אותם מורים שעברית היא השפה הראשונה שלהם, המבטא של התלמידים שלנו היא ממש מבטא טבעית ישראלית. ילדים שלנו נשמעים כמו ישראלים אפילו אם הם לא יהודים.
ההורים שבמקרים רבים יכולים לבחור, כפי ששמעתם, צ'ארטר סקולס עם שפה ותרבות אחרות או בית ספר ציבורי רגיל, בוחרים בהיברו פאבליק מתוך הערכה לסטארט-אפ ניישן או מוניטין שיצא לחינוך היהודי בארצות הברית. יש נוצרים דתיים מאוד שמעוננים שילדיהם יקראו תנ"ך בעברית. המטרה מלכתחילה הייתה לתת הזדמנות חינוכית ליהודים, אבל דווקא רוב התלמידים אינם יהודים.
מן התחלה חשבנו שהרבה משפחות יהודיות הם יבואו לבתי ספר שלנו והם כן באים, אבל יש לנו רוב התלמידים שלנו היום הם לא יהודים, וכמעט מן התחלה זה מאוד מעניין לראות מה יהיה עם התלמידים האלה שלומדים עברית לתשע שנים, שמבקרים ישראל. יש כמה מהתלמידים שלנו שמעוניינים בישראל, ממשיכים ללמוד עברית איתנו כמו חלק של התוכנית בשביל הבוגרים שלנו, וחולמים לחזור לארץ ואולי ללמוד שם יום אחד.
בתי הספר היברו פאבליק אינם מעונים לקטגוריה המקובלת בארצות הברית של חינוך יהודי. זהו חינוך תרבותי עברי ישראלי, אבל בארצות הברית הרי ישנה הפרדה בין דת ומדינה, ומדובר בבית ספר ציבורי.
עד הכל שאנחנו מלמדים בבתי ספר שלנו זה חילוני, כי יש הפרדה בין דת ומדינה בארצות הברית, ואנחנו לא מלמדים עד התלמידים שלנו על הדת.
ולמרות זאת, יהודים שמחפשים קרבה לישראל וליהודים ויכולים להשלים תכנים דתיים במסגרות קהילתיות, יכולים למצוא בהיברו פאבליק פתרון זול ופלורליסטי, לקרב את ילדיהם ליהדות בדרך מקובלת פחות, ולהרוויח ילדים דוברי עברית עכשווית שמחוברים לתרבות ישראל.
תקשיבי, אני הייתי שם לפני כמה שנים באחד מבתי הספר האלה, וזה פשוט, אתה יוצא משם, וזה וואו, זאת אומרת, כן, אתה רואה, כן. גם יש את האלמנט של כאילו לראות אנשים שהם לא יהודים, ודווקא כאילו אפרו-אמריקאים, כי זה מרגיש לך יותר, נכון. יותר אולי קונטרסט כזה, מדברים בעברית ומכירים את השירים של שירים ישראלים ותרבות ישראלית.
הם שרים סטטיק ובן אל שם בין המסדרון במסדרונות בין כיתת נתניה לכיתת קיבוץ יגור.
נכון, אבל זה מדהים, כי אנשים שלומדים בבתי ספר יהודים, ואני גם הייתי בשליחות ולימדתי בתיכון יהודי, וואלה, החבר'ה שם לא מדברים עברית, הרמה כל כך נמוכה. לימודי יהדות זה מורכב, כאילו הפרדה בין דת ומדינה וכאלה. מצד שני, עדיף את זה מאשר כלום. ובסוף התרבות הישראלית שמקדמים היא יהודית, כאילו אי אפשר להתעלם מזה.
כן, ברור, באופן טבעי נוצר איזשהו חיבור ליהדות או הבנה של התרבות היהודית דרך השפה, דרך העובדה שהמורים ישראלים, לפחות חלקם. כל הסטרקצ'ר של הדבר הזה הוא ישראלי במהותו.
נכון, ואגב, זה שאת בעצם הצפת את הנושא הזה, אני באמת חושב שוואלה, זאת אומרת, ייתכן וזו התשובה למצב עכשיו. זאת אומרת, כי בוודאות אין סיכוי שבתי ספר לא ייסגרו, ואני כבר מתחיל לשמוע קולות כאלה, ויש פה פתרון יצירתי.
זה פותר גם את הוויכוח בין הזרמים, זה פותר את העניין הכלכלי, זה הרבה פחות יקר.
נכון.
טוב, נתקדם.
שלום לנתנאל אפק.
שלום, שלום.
אתה... שלום, אז אני אציג אותך, אתה יזם חברתי, מנכ"ל החוויה הישראלית. יש לך יוזמה שנורית נורא התלהבה ממנה, האמת, ואני מעריץ של העניין הזה מאחורי הקלעים כבר הרבה זמן, שהיא שליחות הפוכה.
בואו אולי כדי להסביר על מה אנחנו מדברים, בואו נסביר מהי השליחות הלא הפוכה.
בדיוק.
מהי השליחות הרגילה, נתנאל.
כן, אז באמת מודל השליחות הקיים הוא מודל שאנחנו רגילים אליו, מורים או רכזי נוער או מובילי קהילות יוצאים מישראל לכל מיני קהילות בחול, עושים שם עבודה חינוכית, קהילתית. בעצם הרעיון היה לקחת את מודל השליחות הזה שבו ישראל בעצם מייצאת את השפע שלה החוצה לעולם היהודי, ובעצם לעשות זה הפוך, לקבל.
אז אני רק אגיד שמבחינה היסטורית, נתנאל, זאת אומרת, השליחויות החלו עוד לפני הקמת המדינה, זאת אומרת, הסוכנות היהודית שלחה שליחים, כאשר המטרה הייתה מאוד ברורה, אז כן, זה היה עלייה לישראל, או חינוך של עברית, לקראת עלייה לישראל.
בעצם כבר היישוב הישן היה שולח שליחים לחול כדי לגייס כסף. והרבה מהשליחויות בהתחלה, בראשית המדינה, בן גוריון יצא כדי לגייס הרבה כספים, הרבה מאוד, אני מניח שדיברתם על זה במהלך הפודקאסטים מאוד מעניינים שלכם, שהרבה מאוד תופסים את יהדות התפוצות בתור איזשהו כספומט, לצערנו. וכל הרעיון הוא לנסות לשנות את הפרדיגמה הזאת. כלומר, במקום שישראל תהיה במרכז, וכל שאר הקהילות נמצאות
סביב. ככוכבי לוויין מסביב.
בדיוק, גם כוכבי לוויין, וגם ככה, טוב, בואו נתרום לכם, בואו נוודא שאתם יכולים לשרוד. אנחנו כבר לא שם. אנחנו גם רואים שישראל יודעת להסתדר בפני עצמה. ישראל תורמת גם לקהילות בתפוצות, כמו שראינו עכשיו בקורונה. אבל גם מעבר לזה, בואו נשנה את מי יכול ללמד את מי. והרעיון היה, אתם דיברתם עכשיו על חינוך, שאולי ישראל יכולה ללמוד הרבה מהדרך שיהודים עושים חינוך בתפוצות. בואו נביא את המודלים שלהם אלינו לכאן.
ספרתי שנייה על הרעיון. דיברנו מה זה שליחות, כן? הבנו מה זה שליחות. מה אתם בעצם מציעים?
מעבר לכלים הפדגוגיים המאוד מיוחדים שיש שם, אנחנו כמובן רוצים מישהו שידברר את יהדות התפוצות כאן בארץ. ובעצם כמו שהשליחים עם הנציגים של ישראל בתפוצות, אנחנו רוצים שיהיו בתוך בתי ספר, בתוך תנות נוער, בתוך קהילות, אנשים שהם המייצגים של יהדות התפוצות. עכשיו, כמובן, זה גם רמה מחליל. אין דבר כזה נציג של יהדות התפוצות. אבל יכול להיות נציג של קהילה מסוימת, שיהיו לה אנשים בשטח שידעו לתרגם ולדברר ולתווך לישראלים מה קורה בחול. שתחשבו כמה אנחנו כישראלים מנסים להבין איך האמריקאים מתמודדים עם הקורונה, איך האמריקאים מתמודדים עם כל הסיפור של Black Lives Matter וההפגנות שם והמשבר הכלכלי, ואפילו כל המירות של הנשיאות.
אבל מי אלה האנשים האלה? מי הם הנציגים האלה שאתה רוצה להכשיר שיהיו שליחים הפוכים ויסתובבו ויעבדו עם הילדים והנוער הישראלים? איפה אתה מביא אותם?
יש כמובן מבחינה אידיאלית המון מרחב. בפועל, החבר'ה שאנחנו כבר נהיינו והגענו ככה כמה מועמדים מאוד קונקרטיים, הם חבר'ה צעירים, פוסט קולג', עברו כבר וראו כל מיני סוגים, בוגרי המערכות שם בתפוצות, במקרה שלנו אמריקאים, שחוו גם את ישראל לשנה שנתיים, ועכשיו הם משתלבים כאן בתוך המערכת. הם אמורים להביא גם את הידע שלהם במערכת החינוך שם, וגם את החיים שלהם. בעצם אנחנו רוצים שהם יבואו באינטראקציה עם תלמידים בכיתות, אנחנו רוצים שהם יבואו באינטראקציה עם משפחות וקהילה אחרי שעות הלימודים, ואנחנו רוצים שיספרו על מה שקורה שם. עכשיו, איך עושים את זה? זה יכול להיות מערך שיעור על היסטוריה יהודית בארצות הברית. זה יכול להיות מערכי שיעור סתם מתקדמים על ללמוד מתמטיקה, אבל באנגלית. יש המון...
אבל נתנאל, אם אני מבין נכון, זאת אומרת, בניגוד לתוכניות שכבר קיימות, שיש חבר'ה צעירים, אם זה מסע ואחרים, שמגיעים לישראל ומלמדים אנגלית. עכשיו, כמובן שיש סייד אפקט, שהם בקשר, אנשים, הם מספרים, וחיים אישיים, ובסוף אתה, בן אדם מלמד בבית ספר, אז הוא, יש לו קשר עם אנשים, אבל פה אתה בעצם אומר לא. זאת אומרת, אולי הוא גם ילמד אנגלית, אבל המטרה המוצהרת של שני הצדדים, אם אני מבין נכון, זה ממש לבוא ולספר עליהם שם.
נכון, הגדרת התפקיד שלהם לא שליח הפוך, כי באמת מה זה אומר, הגדרת התפקיד היא רכז ישראל תפוצות. ואתה צודק לגמרי מה שאמרת צביקה. כשאנחנו מגדירים מה אנחנו רוצים שהם יעשו, אנחנו בונים איתם מערכי שיעור ישראל תפוצות. יכול להיות שהם יעשו את זה באנגלית,
רגע, לגבי השאלה הזו, באמת, כשאתה בחרת את האנשים האלה, זה אנשים שצריכים לדעת עברית?
לא בהכרח. אנחנו רוצים שהם יביאו את העולם שלהם, מתוך הבנה שגם למשרד החינוך יש כאן ערך, כי הם גם יגרמו לאנשים ולתלמידים לשמוע יותר אנגלית ולדבר יותר אנגלית. אבל לא, הרעיון הוא שהם לא יעשו את זה דווקא בשפה העברית, אלא יעשו את זה בשפתם.
כן, גם חלק גדול מהקשר, ברור שהוא קשר בלתי אמצעי, להכיר את הבן אדם, לשמוע ככה, להתחבר איתו, לשמוע ממנו, וככה בעצם להתחבר למושג הזה של יהדות התפוצות בכלל.
נכון. תראה, אנחנו, כל מה שאנחנו מנסים לעשות, זה להוריד את המושג הגדול של יהדות התפוצות לפנים של בן אדם.
ספר לנו קצת על המיונים, אתם מיינתם אנשים, כמה אנשים ביקשו להיות בתוכנית הזאת, מה זה אומר, לכמה זמן הם אמורים להיות כאן, מי תומך בזה?
ומי מתנגד? יש לך המון שאלות לענות פה, קדימה.
כמובן, אני לא אסגיר יותר מדי מבחינת מי בדיוק מאמן את זה ומי מפעיל.
למה? מה הסוד?
זה עוד לא סגור עד הסוף, אנחנו גם עוד לא דנו לכל המועמדים בסופו של דבר, וגם יש כל מיני, אנחנו כמובן בשנת קורונה, וגם אחרי שהתגברנו על זה שוואו, כנראה לא נצליח להביא אנשים שלא נמצאים בישראל, הם חייבים להיות כבר פה. אז סבב, אז אנחנו מתמקדים רק באנשים שכבר נמצאים פה כרגע.
וכמה פנו אליכם?
בוגרי אנשים. פנו אלינו כמעט 40, מתוך הסדות מיון, בסופו של דבר הם צריכים לקבל 2.
כל הסיפור זה רק 2 חבר'ה.
זה הפיילוט.
זה יהיה קשה מאוד לבחור.
נכון, אבל נורית, כמו שאת מכירה, הכל עובר דרך החור שבגרוש, וכל עוד שאין יותר תומכים ויותר שותפים, שכמובן אנחנו עדיין מנסים לגייס.
כמה זמן הם מוגדרים שליחים? יוגדרו?
בגדול אנחנו מדברים איתם 12 חודש, שבה הם לא תחת איזשהו ארגון מסוים, הם לא משתתפי מסע למשל, הם פרילנסים, והם בעצם העובדים שלנו. כן, אנחנו מדברים על עיר קטנה, בעיקר ליצור מפגשים אישיים, בעיקר ליצור היכרויות.
נתנה, למה זה מתחיל דווקא בבית שען?
קודם כל, ההבנה היא שיש ערך לקהילה קטנה שהיא קהילתית, שהיא חמה, שמסוגלת לקלוט אותם. אם היינו שמים אותם באמצע תל אביב, הם היו נורא עיינים, אבל הם היו קצת מאבדים את הטפון. וחוץ מזה, יש אנשים בבית שען שמאוד מאוד רוצים את זה, שמאוד אוכפים לזה. מאוד מעוניינים לראות את זה קורה.
אתה יודע, זה נורא מפתיע בעצם שעד עכשיו אין כאלה.
חלק מתוכניות המסע, הם עושים חלק, הם מגיעים כמורים ללמד אנגלית וגם לספר על הסיפור שלהם. האם זה נציג של ישראל תפוצות?
זה לא מטרה מוצהרת.
לא, בדיוק. כלומר, יש הרבה שעושים קרוב, אבל אין מישהו שעושה ממש את זה.
אני רק רוצה לדעת מי מתנגד לעניין.
מי מתנגד? קודם כל יש הרבה התנגדות פרקטית. מי יעסיק אותם? דרך מי? אין להם תעודת הוראה. התנגדויות אידיאולוגיות יותר, מצאנו 2. כלומר, 2 קטגוריות. אחת זה, רגע, אתה מתחיל להסביר לי שלא כל היהודים צריכים לעלות לארץ? למה? כלומר, זה שובר הרבה מאוד פרדיגמות ממה שאנחנו רגילים. זה התנגדות אחת, שזה התנגדות ממש מהשטח. הדבר השני זה כמו שאתם אמרתם, מגיע שליח שהוא נהדר והוא קריזמטי והוא ציוני והוא יודע מאוד לדברר את הסיפור שלו ושל יהדות התפוצות, אבל הוא רפורמי. ואז מי מהאורתודוקסים מוכן לדבר איתו? ומי מהאורתודוקסים מוכן לפתוח את תנועת הנוער ואת בית הכנסת שלו? ולאפשר לחבר'ה בצורה ממסדית להיפגש איתו. כלומר, זה יוצא המון חיכוכים, אבל דווקא שם אנחנו מרגישים את האימפקט הכי גדול.
וחיכוכים, כלומר, אתה מרגיש שזה חיכוכים עד רמת סיכון הפרויקט?
סיכון הפרויקט לא, כי בכל אחד מהדברים האלה אנחנו יודעים לשים את האצבע בדיוק, גם מהבן אדם וגם איך אנחנו פותרים את זה. האם זה יכול להתפוצץ? כמובן, יכול להיות פתאום איזושהי התנגדות מסיבית מאוד, רק על שתי שליחים. אבל של סיעה שלמה בקואליציה של העירונית, שעכשיו אומרת, מה זה הדבר הזה מביאים לנו?
וואלה, מעניין, ממש.
נכון? אבל אני חושב שאפשר לפתור את כל הדברים האלה, וכל היופי של השליחים ההפוכים, שאתה מביא את המושג הזה, רפורמים, יהדות התפוצות, אתה מביא את זה לפנים של בן אדם, ואתה מייצר את השיח, הוא כאן, הוא פשוט יושב מולך, והוא מסביר את העולם שלו.
טוב. נשמע שזה באמת מיזם יוצא דופן.
אני בעד.
יוצא דופן ומרגש, נורית.
מדהים, הלוואי וכאילו, וואלה, זה יתפוס. הלוואי ועוד שנתיים, כאילו, עוד עשור, זה יהיה מובן מאליו.
צביקה, אני בונה לעוד 3 שנים, הכשרות מסודרות, 50 שליחים הפוכים לפחות.
אנחנו נבוא להסביר להם קצת על העניין. בסדר גמור. טוב, שיהיה בהצלחה, נתנאל אפק.
בהחלט.
תודה רבה, נורית יצחק.
להתראות ובהצלחה. וכך הגיע לסיומו פרק מספר 5 של הפודקאסט שלנו, עם ישראל לייב.
נכון, אגב, הוא פרק ישראלי מאוד, שימי לב. כמה שאנחנו כאילו תפוצות, אבל זה היה כזה פרק ישראלי. כי אנחנו דיברנו על שליחות בישראל, ודיברנו על דיונים בכנסת, כמובן עליהם, אבל אתה יודע, דיברנו דווקא בסוף עלינו, כמו אלה שמספידים ומדברים על עצמם.
אבל זה בדיוק העניין, כי הרי חלק מהעניין של ישראל, של יהדות התפוצות, זה גם איך ישראלים מסתכלים עליהם, ואיך ישראלים מבינים אותם, והאם זה מעניין אותם בכלל.
נכון. כן, אותי זה אמת מפתיע כל הזמן, שוואלה, זה, יש הרבה אנשים שזה מעניין אותם, זה נושא נישה, אבל יותר ויותר אנשים אומרים לי שזה מעניין אותם, או ש...
תראה, אני לא יודעת, אני מעולם לא הפסקתי להתרגש, זה מדהים, כי זה משהו שכבר אני חווה 10 שנים, אבל מעולם לא הפסקתי להתרגש מלהסתובב, נגיד, לא בארץ, ולשמוע עברית, mm-hmm. או לראות בית כנסת, או להבין שיש אנשים שחיים במקום אחר לגמרי, עושים אותו דבר כמוני פחות או יותר, או כמו שכניי, נגיד.
Mm-hmm. בחגים... או דווקא לא, זאת אומרת, דווקא, כאילו, את דווקא מדברת על זה הרבה, שהם מביאים את היהדות שלהם בצורה שהיא פחות פופולרית בישראל, הרבה מאלה שאנחנו פוגשים.
בסדר, כן? הם עושים את זה אחרת, אבל בסופו של דבר, המשפטים הם בעברית, הספרים נכון. הם בעברית, החגים הם אותם חגים, בית הכנסת הוא בית כנסת, גם אם בפנים מתחוללת פעילות רוחנית אחרת, בצורה אחרת, וזה תמיד מדהים אותי. העולמות המקבילים האלה שכולם יהודים, זה קצת ילדותי אפילו, כן. אבל כן, זה עדיין מרגש אותי.
אני לגמרי איתך. כנראה שבגלל זה אנחנו מסתדרים אגב, אבל הילדים שלי מסכנים, אם אי פעם אני אטוס איתם לחול, אי פעם, כן, אני אגרור אותם לכל מוזיאון יהודי שיש.
אם אי פעם אפשר יהיה לעלות שוב על מטוס.
משהו שאני כן, ואני אמשיך את הקו שלך, משהו שאני אוהב כיהודי אמריקאי לשעבר, או לא יודע מה, משפחה אמריקאית, התרבות היהודית היא כאילו, בישראל, אנחנו מאוד צינים כלפי זה. עכשיו, לי יש איזשהו קטע קצת משוגע עם גרביים. ואני מצאתי עכשיו
אתר... כן, גרביים צבעוניות יהודיות.
מצאתי אבל אתר עם פשוט, עם עשרות, אם לא מאות סוגים של כאלה, ועכשיו זה לא רק גרביים, חולצות, אבל דברים שבישראל לא היית חולם לי... עכשיו, ברור לי שזה שטחי ו... אבל זה בעצם, מבחינתם, לחגוג את היהדות, זה משהו גם תרבותי...
בקיצור, אם יש אתר לגרביים עם סמלים יהודיים, נדמה לי שההשתלטות הוא שלמה.
אני הזמנתי כמה, כן.
טוב, אז בפרק הבא אנחנו נעלה לכם את הפרק מספר 6, נעלה עם תמונות של גרביים נבחרות מהגרדרובה של צביקה קליין. תודה רבה לך, ידידי.
תודה לך. אנחנו שוב מרחוק, ויום אחד עוד ניפגש.
בהחלט.
יום אחד.
להתראות, עם ישראל לייב, תודה לליהי גינדי לוי שהייתה איתנו לאורך כל הדרך, מפיקת הפודקאסט הזה, ותודה לטכנאית הילה מזרחי, ותודה לכם על ההזנה, להתראות.